רציתי להתחיל, גם פרשת שמיני, אבל להתחיל בדבר אחד על פסח, על שביעי של פסח. אמרתי, סיימנו בפעם האחרונה על ענייני פסח, ואי אפשר לצאת מן החג בלי איזשהו משהו קטן שאנחנו לוקחים איתנו. הגאון מווילנה מביא פירוש די ידוע על קריאת ים סוף. הוא שואל כמה שאלות על הלשון שבני ישראל הלכו בני ישראל הלכו ביבשה לתוך הים, והמים היה להם חומה, והמים היה חומה מימינם ומשמאלם. הפסוק מובא פעמיים. מים כתוב בערך אותה פסוק. הבעל הטורים, סליחה, לא הבעל הטורים, בדת זקנים, בעלי תוספות, מביא מדרש שכתוב שמים היה להם חומה, חימה כתיב, בליבב, לשון כעס. המים כעסו על בני ישראל. למה? כי רצה להציף אותם. עד שבא גבריאל המלאך ואמר, וגבריאל אמר, אתה לא איפה שאי אפשר להציף את בני ישראל. הם עוד מעט מקבלים את התורה שניתנה בימינו של הקדוש ברוך הוא, שכתבו בימינו איש דעת למו. זאת אומרת, שמיים בצד ימין לא יכולים ליפול, הם חייבים לעמוד כחומה. ואלו בצד שמאל, תפילין, קיימים מצוות תפילין. ואלו מאחור במים, אבל אולי אם עוצרים את המים בצד ימין ועוצרים את המים בצד שמאל, אולי בכל מקרה זה יתחלחל מאחורה ויציף אותם. מאחורה גם כן אסור, מכיוון שהם מקיימים את מצוות ציצית, הציצית מאחוריהם. ככה מביא המדרש, ולכן המים עמדו ולא היו, לא הציפו את בני ישראל. ככה מביא. דבר אחד הוא מביא שם שזה דין הלכתי. אומר משם נראה שכל הציציות חייבים להיות מאחורה, לא בצדדים. ואז אומר בלצחינים, בלצחות שיכול להיות שהפירוש שם זה שזורקים בשעת עטיפה, זורקים את ארבעת הציציות מאחורה. זה לא ברור משהו, אם הוא מתכוון בשעת עטיפה שזורקים מאחורה, או בזמן ששמים את הציצית, מרימים את הטלית, ואז כל הטלית מאחורה. אבל בכל מקרה, יש מביאים ראיות משם, בעניין הזה של עטיפה, שצריכים לעמוד ולשים את זה לא רק על הראש, אלא גם על הכתפיים, ולזרוק את הציצית מאחורה, שזה קיום המצווה מאחורה, שבגלל זה המים לא הציפו את בני ישראל. המקור למדרש הוא מדרש אחר, שכתוב שהמים אמרו, אלו עובדי עבודה ואלו עובדי עבודה זרה, אז למה שנעמוד בפניהם? כאילו, למה לא לעשות נס בשביל בני ישראל? אבל הגר"א שואל, שכתוב בפסוק האחר, ומים היה להם חומה עם וו. שני פסוקים, בפסוק אחד כתוב עם וו, ובפסוק אחר כתוב בלי וו. דבר שני, יש הבדל בין שני הפסוקים, שפסוק אחד כתוב, ומים היה להם חומה, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ובמקום אחר כתוב בים בתוך ביבשה. כאילו, הפך את זה הפוך. אז אמנם אבן עזרא מסביר את העניין, יש אבן עזרא שמסביר את העניין, והוא אומר שהיו שני ניסים, נס אחד שבני ישראל נכנסו לים, וזה לא נפל על הים, קריעת ים סוף. הנס השני, באותו זמן שהים כן נפל על המצרים, כשהם הלכו ביבשה, בתוך הים היה נס שני, שהמים חלק, המעד וחלק, הציף את המצרים. כך אומר אבן עזרא. אבל גרר רוצה להגיד את הפירוש הידוע שלו, המפורסם שלו, שהיו שני סוגי בני ישראל. היו כאלו, כמו נחשון בן עמינדב, בשבט יהודה, שכשהקדוש ברוך הוא אמר שצריכים לנסוע, נסעו, והיו כאלו שפחדו, חיכו, ולא רצו להיכנס. זה ים, אי אפשר להיכנס, ממש. ולכן, אז זה הרבה פסוקים. היו כאלה שנכנסו לים, בני ישראל נכנסו לים ביבשה עדיין, ונכנסו כשזה היה ים. ואחר כך, והפך ליבשה, שם כתוב, המים היה להם חומה עם וב. המים היה חומה, לא היה כעס, לא היה חמה. כי המים הזה, נחשוב בין המדדה בשבט יהודה, שהם נכנסו כשהיה מים, צדיקים כאלו, כדאי לעשות נס בשבילם. אלו שלא רצו, שפחדו להיכנס, הם נכנסו רק ביבשה בתוך הים, רק נכנסו כשהיה יבשה, נכנסו לתוך הים. בשבילם, המים כעס, במים היה להם חימה, חימה היינו כעס. ולכן גבריאל היה צריך לעשות את העבודה כדי לדאוג לזה שגם אלו יש להם זכות של קבלת התורה, זכות של תפילין, זכות של ציצית, שכל הדברים שקושרים את בני ישראל הקדוש ברוך הוא, שבזכות זה יש קריעת ים סוף. כך אומר הגר"א. אני רק רציתי להוסיף לדבר הזה דבר אחר. כתוב שם המים היה להם חומה. היינו יכולים לכתוב המים, המים בלי המילה להם. והמים לא במים להם חומה, אלא במים חומה, ממינם ומשמאלם. למה להם? נראה לי שלפי מה שהגר"א אומר זה מאוד ברור. בגלל שעכשיו בן עמינדב ושבט יהודה כבטו פנימה, המים היה חומה עם וב בגלל להם, בגלל שזה היה אנשים טובים, צדיקים כאלו, אז המים היה להם חומה. ולאחרים שלא היו בסדר, המים היה להם חימה, כעס, כאילו חומה גם כן, אבל בתוך תוכו גם כעס על זה שלא נכנסו. ככה עם הגר"א זה מסתדר טוב מאוד. ונראה לי שהלשון הזה, אם אומרים שהמים, בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, המים היה להם חומה, לפי פשוטו של מקרא, המים היה להם חומה כשהלכו ביבשה בתוך הים, וגם כשהלכו בים בתוך היבשה. זה היה חומה בשני המקרים, זה חוזר על הכל. זאת אומרת שהמים היה חומה גם כשהיה ים. המים היה חומה גם כשהיה יבשה. ולהפך בפסוק השני, המים היה להם חימה גם כשהיו בתוך הים, גם כשהיו בתוך יבשה. אז בפסוק של חימה זה מובן, שהמים כעס עליהם ולא רצה לעשות קריאת ים סוף בשביל בני ישראל, וגם אחרי שנכנסו פנימה, היה גם כעס על בני ישראל. אפשר אפילו להוסיף שזה לא רק כעס של המים על בני ישראל, אלא חימה יכול ללכת לכיוון הפוך גם כן. שבני ישראל פחדו מחמת המים, מהכעס של המים, אנחנו משתמשים בלשון הזה כשמדובר על מים חזקים, כאילו מים שיש להם כל החמה, זה הפחד של בני ישראל, זה יש חמה וחמה, כאילו בשני הכיוונים. אבל במים היה להם חומה עם וב, שם צריכים להבין איך זה היה חומה כשנכנסו למים, אז גם כן היה חומה. אז גם כן היה חומה כשנכנסו למים, והמים היו עדיין מים. זו חומה, איפה החומה? חומה זה רק כשהלכו ביבשה, לא כשהלכו בים בתוך היבשה. שם זה קצת קשה. אבל נראה שאיך היה, איך היה להם כוח, לנחשון מלדיו, ולשבט יהודה להיכנס פנימה. כשהקדוש ברוך הוא אמר להם להיכנס לתוך הים, הם ראו כבר, יש חומה פה. זאת אומרת, הם ראו, זה לא מים. הקדוש ברוך הוא אומר להיכנס, אנחנו נכנסים כאילו שיש יבשה ויש חומה. אז הם ראו את החומה כשלא היה חומה. ולכן המים היה להם חומה ממינם ומשמאלם, גם כשהיה ים וגם כשהיה יבשה. נראה לי שככה ככלל, אולי זה דבר שאפשר להוציא בשביל של פסח, שלפעמים אנחנו רואים כל מיני דברים. השאלה איך מסתכלים על הדברים שאנחנו רואים. האם אנחנו מסתכלים על הדברים שרואים, או מסתכלים בתוך הדברים ורואים מה שאנחנו באמת יודעים שקיים בדבר. לפעמים כשיש אמונה, אז אפשר לראות הרבה מעבר למה שרואים בעיניים, רואים עם הלב גם כן. מספרים סיפור על שני אנשים שהלכו, אני לא יודע, סיפרתי לכם, שני אנשים שהלכו וראו משהו שחור על גג בניין. אז התחילו להתווכח. אחד אומר, אה, עורב. השני אומר, מה, חתול, חתול. סליחה. אז מתפחים, עורב, חתול, חתול, עורב. אתה אומר, מה זה עורב? אני יכול להוכיח לך. מתכופף, לוקח אבן, זורק את זה על הגג, וזה אף. לא, לא חפתי לך. זה עורב. השני מסתכל שם, פה פעור. מה קרה? אני אף פעם לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. אבל מה אתה מתכוון? לראות חתול אף? איך זה יכול להיות? לפעמים אנחנו נמצאים בתוך ההסתכלות שלנו ומאמינים במשהו, אפשר להביא כל ההוכחות שבעולם, והבן אדם עדיין רואה את החתול אף. יש שמזלים בפסוק, לולי אמנתי לראות בטוב השם ארץ חיים, אם אני לא היה לי אמונה, לא הייתי רואה. לולי אמנתי. ובני ישראל, הכוח של שבי של פסח, זה לראות... תודה רבה. באביב. הכוח של שביעי של פסח, בעצם זה אולי העניין של האביב, גם כן אפשר להגיד, זה הכוח של האביב, זה לראות את הפריחה לפני, פריחה טובה אפשר להגיד, לפני שזה צץ חוצה. רואים את זה עם הלב, עם זה שמאמינים, אז רואים את זה בעיניים, ובעצם רואים את הדברים. לפעמים יש לנו בתוך עם ישראל כל מיני בעיות וצרות, כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהדברים מוכרים בכיוון הלא נכון. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים בעיניים, לא של איך כותבים את זה בעיתון בבוקר, אלא בעיניים של מה באמת קורה פה. זה הסתכלות אחרת לגמרי. בהסתכלות אחרת, דווקא עם ההסתכלות הזאת, אפשר לראות גם בים את החומה וגם בצרות ובבעיות שיש לנו בדרך, את הדרך. את הדרך הנכונה שאנחנו הולכים. אבל אני חושב שזה את הפריחה שיוצא מהאביב, אחרי שמתחילים להגיד, מתחילים חג האביב של פסח, שרואים את הדברים מתחילים לצוץ, בעזרת השם שנזכה.
אני חושב שאתה פירוש של התורה?
יש פירוש ספר שכל אליהו שמישהו כתב מהגרא על התורה, הוא בעצמו לא כתב. אבל מה? גם על הנח אני חושב שזה אספו. אני חושב שזה אספו את זה. כן, אני חושב שזה לא הוא בעצמו. יש מהגרא שיש לו פירוש על פרקי אבות, יש כמה דברים שהוא כתב, אבל לפי מה שידעו לי זה אספו את זה. כאילו מישהו עזר. אוקיי, בסדר, אנחנו מתחילים פרשת שמיני. צריכים להתחיל עניין אחד. ברוב הזמן... טוב, ביום השמיני. בזמן השמחה. פרק ת' פסוק כ' ד', סליחה, ותצא איש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. ראו את הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא. ואז ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בימי איש וישימו לה כתורת ויקריבו לפני השם איש זורעת שלא ציווה אותם, ותצא איש מפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובה יקדש בפני כל העם יכבד וידום אהרון. קיבל את הדין. אז הוציאו אותם מתוך הקודש. יש מדרש פליאה על הדבר הזה, על הסיפור. יש מחלוקת בין הראשונים, מה היה החטא של נדב אביהו. בדיוק, מה היה החטא? אש זרה, כפשוטו, שהביאו אש זרה. איך צדיקים כאלו היו יכולים לעשות את זה, שאחר כך אומרים בקרובה יקדש. יש כמה פירושים במפרשים. במדרש מובא פירוש אחד. במדרש מובא שמשה ואהרון היו אורחים, הלכו, ואחריהם נדב ואביהו. ונדב אחד אמר לשני, מתי ימותו שני זקנים הללו? ואני ואתה ננהג את הדור. זה היה חטא. אומרים שזה אחד מה, איך זה נכנס לפשוטו של פסוק, כתוב והביאו אש זרה. אז הפשט הפשוט, לפי המדרש הזה, זה שכשיש שתי אפשרויות, כשבן אדם מביא אש מקריב, יכול להיות שהוא מקריב כדי להקריב את דבר לקדוש ברוך הוא, הוא נותן כל המאמץ שלו לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא, יכול להיות ההפך, שהוא עושה את זה שכולם יגידו, הוא המנהיג, הוא המקריב. אז יכול להיות שזה בדיוק העניין. זה לא עצם אמירה, כי לא מתו בשעת אמירה, מתו בשעת הקרבה. אלא שמכיוון שמרו את זה, בלב שלהם היה את העניין הזה שאנחנו רוצים להיות המנהיגים, אנחנו רוצים לעשות. וזה האש הזרה, יש מפרשים שמזרים, זה אש זרה פנימית, ולא אש זרה, אבל או שהפירוש הוא אש הזרה, שמבין אש עם הכוונה כזאת, זה החטא של נדב ואביהו, שהם עשו את זה, אפשר להגיד, זה לא לשם שמיים. המדרש הזה עוזר לנו לענות על מדרש אחר, יש מדרש פליאה. כתוב שכשאיוב שמע מה שקרה לנדב ואביהו, הוא התחלחל, הוא ממש פחד. איוב. איך כתוב במדרש? שואלים מה הפירוש, מה הקשר בין איוב לאיוב לנדב ואביהו? הם מתו, הם מתו, הם הקריבו אש זרה. איוב היה סיפור אחר, כן? שהיו לו גם צרות, אבל מה הקשר ביניהם? כדי לענות צריכים מדרש שלישי. אם יש מדרש שלישי, אז אפשר לענות על זה. יש מדרש שכתוב בו כשהיה גזירה נגד בני ישראל בידי פרו, הוא לא עשה את הסתם, היו לו יועצים. מי היו היועצים של פרו מלך מצרים? כתוב שהיה בלעם, יתרו ואיוב, כתוב במדרש. בלעם אמר, לך על זה, תעשה מה שתוכל לעשות לבני ישראל, תן להם עונש. יתרו אמר, אל תעשה את זה, ולכן הוא היה צריך לברוח למדיין. ואיוב שתק. מצד אחד, לא יכול להגיד לעשות רע לבני ישראל, מצד שני, הוא לא רצה לברוח גם, כי הוא שתק. לפי זה מסבירים את הפירוש של המדרש פליאה. כשנדב אמר לאביהו, או אחד אמר לשני, מתי ימותו זקנים אלו? הוא עשה חטא. מה עשה השני? ששמע? שום דבר, שתק. אבל כשאתה שותק, אתה מסכים. זאת אומרת, כשאיוב שמע שבשתיקה אתה מסכים, מה הוא עשה? הוא שמע על הגזירה על בני ישראל, והוא שתק. אם הוא שתק, הוא יודע שהוא יקבל עונש על זה שהוא שתק. הוא פחד, כי הם מתו. אחד מת רק בגלל ששתק, שעושים את זה. לפעמים, לומדים מפה, כלל גדול, שצריכים להגיד משהו. לפעמים אנשים אומרים, אני לא יכול להגיד, מה זה יעזור? כשזה כואב, אומרים זה משל, הדבר דומה לבן אדם שיש לו כאב פטיש. ובמקום לדפוק במסמר, הוא דופק באצבע. מה הוא עושה? צועק. זה עוזר? זה לא עוזר. אבל כשכואב, צועקים. כשקורה משהו למישהו מבני ישראל, אנחנו צריכים לחוב את הכאב של עם ישראל. לפעמים צריכים לצעוק אפילו כשזה לא עוזר. עצם זה שצועקים, אנחנו משתתפים בצער של אחינו, וזה בעצמו דבר גדול ומציל אותנו מן הפורעניות. טוב, עכשיו נתחיל ללמוד את רמב"ן. פרק י' פסוק ו', רק דבר קטנצ'יק. דבר קטן, פרק י' פסוק ו', רמב"ן. רוב הזמן יומן את הנה קשרות. אל תפרו, אל תגדלו שיער. רש"י מביא שם, מכאן שווה לצור בתספורת. אבל אתם אל תערבבו שמחתו של מקום ולא תמותו. האם תעשו, תמותו, לשון רש"י. כן, רש"י מביא שכשמתו, אז אמרו להם לא, נתיב לספירת העומר, כן? לא ימר של ארון ועזר לתאמר בנת, ראשיהם אל תפרעו ובגדיהם אל תפרומו ולא תמותו ועל כל העדה יקצוף. כן? אז רש"י אומר שמפה לומדים אל תגלו שיער, מכאן שעבר לסור בתספורת. כהנים חייבים להסתפר כל הזמן, אבל סתם עבר חייב תספורת. רמב"ן חולק על רש"י, מביא טענה מאוד חזקה. זה שאמר מכאן שווה לסור בתספורת, אסמכתא בעלמא היא, זה רק אסמכתא. ועוד, כי לפי זה, לא ידרשו האם תעשו תמותו, אבל יהיה רשות בבני אהרון שיאמר אינכם חייבים לפרוע ראשיכם ולקרוע בגדיכם כשאר האבלים. אם שאר האבלים חייבים, אפשר להגיד שהם לא חייבים. אם לא שאר האבלים חייבים לא להסתפר, והם חייבים, הם לא חייבים, הם יכולים לא להסתפר. ולא תמותו, שלא תהיו חייבים איתה בכך, כי שאר האבלים חייבים אם לא עשו כן, וכך אמרו בגמרא במשכים, אלא שלא פרע ולא פרם חייב, שנאמר ראשיכם אל תפרעו, בידיכם אל תפרומו ולא תמותו. ואחר שלא פרע ושלא פירם חייב, וכל זה כדרך אסמכתא בתלמוד. בעיקרון מה שרמב"ן רוצה להגיד פה זה שאין פה הוכחה. בעצם אפשר להביא את זה גם בהמשך גם כן. הדרך של אבל הוא לפעמים לא אכפת לו מאיך שהוא נראה. הוא גודל פייר. לא אכפת לו מהבגדים שלו, הוא קורא את הבגדים שלו. אז אומרים לכהנים, אתם אל תעשו את זה, כי אתם כהנים, אסור לכם לעשות את זה. אבל אי אפשר להוכיח מפה שאבלים אחרים חייבים לעשות את הדבר הזה. אלא מה, יש פה אסמכתא בעלמא. טוב, עוד פעם אנחנו חוזרים לעניין של אסמכתא. אולי הזכרנו פעם אחת שיש מחלוקת בין הרמב״ם והריצפה מה זה אסמכתא, אם זה זיכרון בעלמא או שאסמכתא זה יותר מזיכרון, ככה אומר הריצפה, שזה הוכחה שזה רעיון טוב, כי הקדוש ברוך הוא בעצם, אם הוא אומר להם, לפי הריצפה זה מסתדר טוב מאוד, לפי הרמב״ם זיכרון, הם לא עושים את זה, אומרים להם, אז פה יש לנו סמך לזיכרון שאבל חייב. אבל לפי הריצפה זה עוד יותר טוב, זה ממש חובה שצריך לכתוב את הדבר הזה, אל תעשו את הדברים האלו. אז אמרו להם לא לעשות את זה. הכהנים אסור להם לעשות את הדברים האלו. כנראה שיש איזשהו מליוטה, כאילו המנהג הזה הוא מנהג טוב לאנשים אחרים כן לעשות את הדברים האלו. כי אחרת לא מצליחים להגיד לכתוב את זה בחומש, לא לעשות את הדברים האלו, זה מנהג רע. זה לא מנהג טוב, לא אומרים להם לא לעשות כל מיני דברים. אלא מה זה, יש פה איזה רמז שזה דבר טוב, ואין בזה חיוב, אבל רואים מפה שזה דבר טוב, אז אחרי חכמים גזרו, דווקא כן לעשות את הדברים האלו, גם הקריאה וגם איסור תספורת לעבר. ככה נראה לי שלפי שיטת הריטב"א בעניין הזה. נדלג עכשיו פרק י"א, ופה נלמד רמב"ן הרבה מהם פה. טוב. אוקיי, אז כתוב בפסוק, מתחילים לדבר על אוכל. אמר השם למשה ולאהרון לאמור, דברו בני ישראל, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר לארץ. טוב, אז למה הוא מדבר, רמב"ן א', נלמד את הקסדר עכשיו, כמה מהפסוקים האלו. על משה ואהרון, למה משה ואהרון? המצוות בפרשיות האלה נוהגות בישראל ובכהנים. זה לא רק עניינים של כהנים, זה עניין בכל עם ישראל, אסור כשרות. אבל עניינם מרובה בכהנים, כי הם צריכים להשתמר תמיד מנגיעת הטומאה. כי יש בתוך ענייני כשרות גם כן לא לנגוע בנבלות ודברים כאלו. לא רק לא לאכול אותם, נבלה, אלא לא לנגוע בהם. כן? בעבור שיצטרכו לבוא במקדש ולאכול בקודשים. כהנים צריכים להקפיד על זה יותר. ועוד כי אם שגגו ישראל בהם חייבים להביא עליהם קורבן שקריבו הכהנים. אז עוד פעם איזה קשר לכהנים אם שגגו ונכנסו בטומאה לבית מקדש. ועוד שציווה אותם ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. צריכים לדעת את ההבדל, איזה מה טהור ומה טמא, מה כשר ומה טרף. והנה הם צריכים להורות לישראל, הכהנים, אחד מהתפקידים של הכהנים זה ללמד את בני ישראל, לא היו תלמידי חכמים אחרים, אבל הכהנים היה להם אפשר להגיד פטור שישבו כל הזמן, אז היו מסוגלים יותר להגיע ללמד את העם, בגלל שזה היה התפקיד שלהם, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ורק כשאר הזמן ללמוד את התורה. אז הם צריכים להראות לישראל הטמא והטהור שיתראו בהם. על כן היה דיבור בזה על משה ועל אהרון שניהם, בדרך כלל צריך להיות רק למשה, כי אז הוא אומר פה שני דברים. דבר אחד על אהרון, בגלל שיש יותר דברים בקשר לכהנים בפרשיות האלו. דבר שני על אהרון, בגלל שהם צריכים ללמד את בני ישראל מה כשר ומה לא כשר. או למשה שיאמר לו אהרון, וציווה לשניהם, דברו על בני ישראל. ולכן אמר בספר תורת כהנים, ויזהרו בפרשה ואכילה ובטומאה, שלא יטמאו המשכן וקדושיו. דהיינו שחלק מהעניין פה זה לא רק אכילה, אלא זה גם טומאה שיוצאת מזה שאסור להיכנס למקדש, או לבית מקדש, או למשכן. ממשיך הרמב"ן, מכל הבהמה אשר על הארץ. יש שאלה פשוטה פה על הפסוק, מה זה על הארץ? מכל הבהמה. למה צריכים להגיד על הארץ? פשוטו מכל הבהמה אשר על פני הארץ. כטעם מכל אשר בעולם. פני הארץ, הכוונה על כל בהמה בעולם. אל תחשבו רק פה באזור ישראל, מצרים וסיני, אלא ההלכות האלו שייכות גם כשאתה נוסע לאוסטרליה וניו זילנד וכל מיני מקומות, באנטארקטיקה, גם בכל המקומות האלו יש את האיסור הזה. כל זמן שאתה נמצא על פני הארץ, אני לא יודע מה יהיה, אם ימצאו איזה חיה על הירח, אבל כי הפשט בכל העולם, בעולם כנראה בכל מקום, יש ספר. שם אני לא זוכר אם הוא מדבר על זה, יש ספר אחד, אדם על ירח, עם כל ההלכות שמישהו נוצא על הירח. מישהו צריך למצוא, אני יכול להשאיר לו את הספר. טוב, ומדרשו, לפני שיש חיות בים ואין תורתן בסימנים הללו אלא כדגים, ופיכך אמר אשר על הארץ להוציא מה שבים. נראה לי פה שהוא מדבר על מה שקרוי, לפחות באנגלית, בעברית יונקים אני חושב, מאמלס, כן? שנמצאים בים, שהם לא נמצאים מתחת למים, צריכים לעלות כדי לקבל אוויר. אז היה מקום שכל הזואולוגים יגידו לך שהם באמת בהמות. אז טוב, כנראה שאפילו אם הם היו בהמות זה בעיה, כי אין להם שסע שסע ומלא גירה ודברים האלו. אבל בכל מקרה, הכללים בדברים האלו, אם תמצא אחד מהם שאפילו שאין לו מלא גירה ואין לו שסע שסע, אבל יש לו ספיר וקסקסת, הוא יהיה כשר. על אף שהוא עולה לקבל אוויר והוא בגדר של יונק, בכל מקרה יש לו את הכללים של דג ואין לו את הכללים של בהמה. ככה נראה מהרמב"ן. אוקיי, יש לכם פירוש אחר, אני חושב שזה הכוונה. אוקיי. פסוק ג', טעם הכתוב הזה שכל בהמה שיהיו בה שני הסימנים הללו תאכלו, אבל לא תאכלו באחת מהם. כתוב כל מפריס פרסה ושסה עד שסה, שסה פרסאות, מלא גירה. דיינו שיש לנו בעצם שני דברים. כל מפרסת פרסה ושסה עד שסה פרסאות, מלא גירה בבהמה אותו תאכלו. דיינו צריך מפרסת פרסה שעושה שסה, דיינו שזה החילוק ולא חילוק סתם, אלא הוא חולק לגמרי. וגם מלא גירה שכל הזמן הוא מלא את האוכל שלו בתוך הבטן שלו וממשיך כאילו לאכול את זה פעם אחרי פעם. והיה ראוי שיאמר כן בדרך כלל. זה מספיק. אבל התורה המשיכה, והתורה המשיכה והביאה דוגמאות. אך את זה לא תאכלו ממלא גירה מפריסה פרסה. את הגמל כמלא גירה ופרסה אינה מפריס, תמאו לכם. את השפן כמלא גירה ופרסה לא יפריס, תמאו לכם. את הארנבת כמלא גירה ופרסה לא יפריס, תמאה היא לכם. את החזיר, שהוא בדיוק ההפך, כי מפריס פרסה הוא, שעושה שסו פרסה, והוא גירה לא יגר, תמאו לכם. זאת אומרת, יש שלוש חיות שהן לא מפריסות פרסה וכן מלא גירה, ואחד, החזיר, שהוא בדיוק ההפך, הוא היחידי שמראה את הסימני כשרות, ובפנים הוא עם כל הדרשות שאומרים על זה, על החזיר. אז למה צריכים להביא את זה בכלל? הרי אנחנו אומרים את הסימנים. אם יש את הסימנים, יש סימנים, אז אנחנו יודעים. למה צריכים להביא את הדוגמאות אלו שאין להם את הסימנים? אגב, יש הרבה שאין להם בכלל סימנים. התורה מביאה רק את אלו שאין להם אחד משני הסימנים. על אף שיש לו את הסימן הזה, היא לא קשרה כי אין לה את הסימן השני. או ההפך. אלא שפרת הגמל והשפן והנבט בגירה וחזיר בפרסה, מפני שאין אחרים בעולם בסימן האחד לבדו. חזר ואמר, בסימן לא תאכלו אליו. דהיינו, הם היחידים, יש רק שלוש ואחד. יש ארבע, סך הכל. הגמרא בחולין, פה מביא את זה בשבר, מביא את זה למטה, ומי שליט בעולמו יודע שאין לך דבר מלא גירה ותמי על הגמל. וכולו. דהיינו שזה בעצם מביאים את זה באחד מאיפה שרואים שהקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם. הם עוד לא מצאו את ארצות הברית ולא את אוסטרליה וכל האזורים האחרים. בכל מקרה אומרים שרק החיות האלו יש להם את אחד מהסימנים ולא את השני, שזה פלא. עכשיו הגמרא שם מדברת, משה רבינו היה זואולוג, שהוא ידע את כל החיות וכל הבהמות. אז זה אחד זה פלא. ובסימן אחד לבדו, וחזר ואמר, בסימן לא תאכלו לעולם. הקדוש ברוך הוא יודע, וכתב רש"י, אין לי על אלו שער בהמה טמאה שאין לה שום סימן טהרה מניין. אמרת, קל וחומר, מה אלו שיש בהם קצת סימן טהרה? אסור לאכול אותם, קל וחומר, אלו שאין להם גם את זה וגם את זה. לשון הספרה, מה אלו שיש בהם סימני טהרה, הרי הם בלא תעשה, על אכילתם, שער בהמה צמאה, שאין בסימן טהרה, אין עודין שתהי בלא תעשה על אכילתה. נמצאו הגמר והשפן והנבט והחזיר מן הכתוב, זאת אומרת שאומרים אותם בפירוש, ושער בהמה צמאה, מקל וחומר, נמצאת מצוות עשה שלהם מן הכתוב, מצוות לא תעשה מקל וחומר עד כאן הברייתא. זאת אומרת, מרש"י נראה שלומדים את ארבעת אלו מכתוב, הם כתובים בפירוש, ושאר החיות קל וחומר. או שואל על זה הרמב"ן, אבל לפי דעתי אינה עולה כהוגן, לפי סוגיית התלמוד. יש גמרא שחולקת על הדבר הזה, זאת אומרת שזה לא נכון, שאם כן, לא יהיה לו כה על שער בהמה צמאה. אנחנו יודעים שאתם לא מקבלים מלכות על דבר שלומדים מקל וחומר. אז אם לומדים את הדברים האלו מקל וחומר, שאינה באה אלא מדין קל וחומר, שאין מנסירים מן הדין, וכך אמרו בתורת כהנים, כתוב ככה, אחותו היא אסורה עליו. שאסור, כתוב אחותו בת אביו או בת אמו, והוא צריך לרבות הכתוב, אחותו שהיא בת אביו או בת אמו, דיינו צריכים פסוק מיוחד להגיד שגם אם היא גם בת אביו וגם בת אמו, היא גם כן אסורה. למה? כי היא לא לוקים מן הדין, לא לוקים מן הקל וחומר, כי קל וחומר זה סברה. והיום אני אומר סברה כזאת, ומישהו אחר יכול למצוא פרחה על הסברה הזאת, ככה מסבירים את העניין. אז אם כן, אז בן אדם, אם הוא מקבל מלכות על זה שהוא אוכל טרף, ואם הוא אוכל גמל, בסדר, אם הוא אוכל חזיר, מובן, אבל אם הוא אוכל פיל, אז אין לנו לומדים את זה רק מקל וחומר. אף על פי שבא בקל וחומר, ויש בה שם שניהם, דהיינו, על אף שהיא בא בקל וחומר, יש לו גם את זה וגם את זה, יש לו בחיסרונות של החזיר וגם של השפן, בכל מקרה זה קל וחומר, נאמר שאין מזירים מן הדין, כי היא תביא במות. בפרק כיצד, אבל הברייתות הזו, או שהיא שנויה כדיבי אומר עונשי מן הדין, מסכת סנהדרין, יש מנדיאמר אחת שהוא סובר שכן נותנים מלכות מן קל וחומר. אז אולי רש"י הביא מהברייתא, שהברייתא סובר כמנדיאמר שאפשר לתת מלכות מקל וחומר. זה פירוש אחד. או שאינה מתארצתא, דהיינו שיש שאלה עליו. והטעם במלכות שער בהמה טמאה, לפי איך שאנחנו כן פוסקים, שלא נותנים מלכות מן הקל וחומר, מבני שמר כתוב, בשר השפן מפני שאינה מפריס פרסה, ובחזיר מפני שאינה מעלה גירה. אם כן, כל שאינה מעלה גירה ומפריס פרסה, הוא בשם האיסור הזה, ואין צורך לקל וחומר כלל. לפי הרמב"ן לא צריך לקל וחומר. אם היינו אומרים חזיר אסור, ושפן וגמל, אז הייתי צריך קל וחומר ללמוד פיל וג'רף, פיל ונמר. אבל מכיוון שכתוב בפסוק, והוא גירה לא ייגר תמי הוא לכם, מה כתוב בפסוק? מי שלא עושה את המעשה הזה של גר גירה, הוא תמי הוא לכם. ומכיוון שכתוב ופרסה לא יפריס תמי הוא לכם, אז לומדים משם שאם אין פרסה, שאם אין לו פרסה תמי הוא לכם. אז הרמב"ן אומר, לא צריכים ללמוד את זה בקל וחומר, כתוב בפירוש בחומש, ולכן לא צריכים ללמוד את זה בקל וחומר. כנראה שלפי הזמן עושים עם תורת כהנים, ושם כתוב גם כן כתוב את הקל וחומר.
מה כתוב?
ככה כתוב, אז נכון שרמב"ן אומר שזה לפי המנדי אומר שנותנים מלכות מקל וחומר, אבל למה צריך את זה בכלל? הרי כתוב בפירוש. אלא מה, יכול להיות שאני חושב שיש כאלה שרוצים להסביר, מכיוון שזה רק נתינת טעם, שחזיר אסור בגלל שהיא מעלה גירה, זה לא מספיק להגיד שכל מי שלא מעלה גירה טמאה היא לכם. זה הסבר למה חזיר אסור. ולכן חייבים קל וחומר לפי שיטת רש"י בתורת כהנים. לפי הרמב"ן, כשאתה כבר אומר את הטעם, הטעם בעצמו זה דברי אלוקים חיים, זה התורה. התורה אומרת שזה אסור, אז לכן מקבלים את זה. זה מחלוקת רש"י תוספות בעניין הזה של הבהמות. ועד היום, עם כל הפעם שמעתי ממישהו, אחד מישיבת ראשות תורה בעיר העתיקה, שמצאו איזה היפופוטם או משהו כזה, אחד שגם כן הוא אין לו מפריס פרסה ויש לו זה איזה סוג מסוים של... הוא כן מלא גירה. אבל הוא אמר, מה נעשה? הזואולוגים טוענים שזה מתחת לשם של חזיר. זה כלול בחזיר, ככה הזואולוגים אומרים. זה סוג אחר של חזיר. אבל עד היום, עם כל הנסיעות וכל קצפות העולם, נשארו הארנבת, הגמל, השפן והחזיר. בסדר. עכשיו, אולי נפסיק את הרמב"ן פה. אחר כך יש לנו את הדין של סנפיר וקסקסת. כן? אחרי שיש לנו מלא גירה, יש לנו סנפיר וקסקסת. רק שנייה, יש עוד דבר אחד. אני צריכה לראות, רציתי להביא מלבים. מלבים שמביא. שואל שאלה, שאלה מאוד, מאוד טובה על הנוסח, ואז נגיע לקסקסת. המלבים שואל על הלשון פה, איפה כל החיות, יש שינוי קטן. הרי זה לא תאכלו, את הגמל כמעלה גירה הוא, ופרסה איננו מפריס. כן? זה לשון הווה, כן? איננו מפריס. כן, הווה. את השפן, כי מלא גירה הוא, ופרסה לא יפריס. לשנתית. ואת הארנבת, כי מלא גירה היא, ופרסה לא הפריסה. עבר. שאלה מאוד מאוד חזקה של המלבין. לחזיר, טוב, לחזיר יש לו. יש לו פרסה, מפריס פרסה. אבל בשלושת אלו שאין להם מפריס פרסה, אחד עבר, אחד הווה ואחד עתיד. אז אומר המלבים שהלשון, צריכים להתחיל תמיד, איך היינו צריכים לכתוב, עבר, חווה, עתיד. עבר, הוא טוען שהלשון הנכון זה, הוא פרסה, לא הפריסה, לשון עבר. כן? זה היה בגלל שלא היה לו, כשנולד, לא היה פרסה הפריסה.
זה לא עכשיו ולא בעתיד.
זה לא עכשיו ולא בעתיד, הסיבה הוא שלא... אתה יכול לקחת את זה, לחתוך את זה, וזה לא יעזור. זה לא הפריסה, היא לא התפתחה עם, עם הדבר הזה. טוב, זה עבר, ככה צריך להיות. אז למה יש אחד בהווה ואחד ב... אחד בהווה ואחד בעתיד? אז הוא מסביר שה... שהווה שכתוב בגמל הוא כן קצת חתוך, קצת חתוך, אבל זה לא נגמר. דיינו החתך התחיל אבל לא נגמר. זאת אומרת שאם זה היה מתחיל ונגמר בצורה נורמלי, כטבע העולם, היה קשה. אבל מכיוון שפרסה איננו מפריס, לשון הווה, היא גם צמאה. כי זה לשון הווה, שעכשיו זה לא הגיע למצב הזה. התחיל, בעבר זה התחיל להתפתח לפרסה, אבל זה לא הגיע בהווה לפרסה, כאילו, למפריס פרסה בצורה גמורה. טוב, זה מסביר את ההווה. מה עם העתיד? זה מסביר לארנבת לא יפריסה, כאילו, שסליחה, לא יפריס, שפן לא יפריס, שהוא כותב ככה, שמצאו בחצי האי סיני בין מקרקי הערים איזה חיה כזאת ששתיים מתוך ארבע רגליים היו מפריסות פרסה. אז היה מקום להגיד שהקדמיות מפריסות פרסה והאחוריות לא, ואולי היה מקום להגיד שהחיה הזאת היא קשרה, כי מכיוון שאני רואה שמפריס פרסה בשניים מתוך ארבע וזה יבוא לרגליים האחרות, זה רק שאלה של זמן. אז הוא בתהליך, אז פרסה לא יפריס, הוא לא יבוא לידי פרסה, אז גם זה תמה הוא לכם. ככה מסביר
החזקה שזה לא יפריס.
שיש לו את החזקה הזאת, כן, שלא יפריס. מה יקרה אם יעשו איזשהו חיה כזאת, יקרו אחד מהחיות האלו ויעשו את זה בצורה כזאת של מפריס פרסה, יעשו את זה בצורה גנטית או משהו כזה, שנשאל את השאלה הזאת, השאלה שצריכים לדון בה. טוב, קסקסת, אולי זה כן נדון בזה. יש הלכה בקשר לקסקסת שצריכים מס תפירים בקסקסת. יש את ניסון, איפה זהו? תת, את זה תאכלו מכל אשר במים, על אשר לא סנפיר. וקסקסת, במים, בימים ובנחלים, אותם תאכלו. בכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, מכל שרף, במים, מכל נפש החיה, אשר במים שקץ עמכם ושקץ לכם, ויסודו תאכלו, אם אותם תשקצו, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, במים שקצו לכם. וזה בקשר לדגים. יש דגים כאלו שיש להם, מסתכלים במיקרוסקופ, רואים את הצורה של קסקסת עליהם, אבל זה לא נראה בצורה ברורה. יש פה רמב"ן על הדבר הזה שהוא מסביר את העניין הזה של סנפיר וקסקסת, בטט, רמב"ן, פסוק טט, סנפיר וקסקסת, סנפירים אלו השץ בהם, אומר הרמב"ן. קסקסת, סליחה, זה לא של רש"י, קסקסת אלו הקפואים בו, כאילו הגוף שלו, לשון רש"י, וכן בגמרא במסכת חולין, אבל לא תבין מלשונם שהם קפואים בגופם ממש ודרוכים באור הדג, אבל קראו קפואים שאין נדים ממנו ולא מזדזים בו כסנפיר. סנפיר זה משהו שיוצא החוצה. הקסקסת הוא קבוע בדג. אבל לא בגלל שזה לא יכול לרדת מהדג, זה לא חלק אינטגרלי עד כדי כך שזה דבוק ואי אפשר להוריד אותו, אפשר להוריד אותו. והם הקליפין הגולים שגלדה דומה לציפורן, הם דומים לציפורן, שהם נפשטים מאור הדג ביד או בסכין. אבל כל שהוא קבוע ודבוק באור הדג ואיננו נדר מן האור כלל, אינה קסקסת, ובעליו אסור הוא. דיינו שהוא אומר פה שדווקא להפך, שאם זה דבר שעד כדי כך הוא דבוק לדג שהוא ממש חלק מהדג, זה לא תקשר, זה תערף. ולכן, אבל ככה אמרה הגמרא, דקסקסת לבושה הוא, כן, שזה לבוש. כאילו תוספת, זה דבוק לאור אבל זה לבוש. ולשון תוספת, אלה הם הקסקסת שמלבוש הם, וסנפירים ששט בהם. אז זהו תרגום של אונקלוס, שאמר קליפין, שהם קליפין שעל האור, נפשטים ונקלפים ממנו כתלי העלות והפירות, אפשר לקלוף אותם. טוב, כך אומר הרמב"ן. יש כמה דברים שעומדים פה גם מהרמב"ן הזה, שני דברים. דבר אחד, יוצא מהרמב"ן, שאפילו שזה יורד אחר כך, לפי מה שזה יכול, אני לא זוכר איזה דג זה, וגם מספרים על החידה, נכון? שמפיל את זה אחר כך, שיש כאלה שרוצים, שהוא לקח את זה ושם איזו צמיחה מסביב, וראו שיש את הדבר הזה, לכן הם רוצים להגיד שזה כן קשה. יש דג אחר, שיש הרבה כמה דגים, שיש להם, מספרים, סליחה, קסקסות מאוד קטנות, דברים מאוד קטנים, שאי אפשר לראות אותם. ושם הפוסקים כבר אומרים שזה לא צריכים לראות את זה, צריכים לצריך להיות, להיראות כמו שריון, כמו שכתוב פה ברמב"ן, כמו לבוש, כמו, ואחרת זה לא קשה. ודנים פוסקים, והפוסקים פוסקים שהדגים האלו הם לא כשרים, בעיקרון בכל ענייני כשרות, כמו שאנחנו מקילים בדברים שלא רואים, יש ערוך השולחן. שמדבר על זה שחרקים, אם אי אפשר לראות אותם בעין, אין להם דין של תולעים. צריכים לראות. אם אי אפשר לראות את זה, זה לא תולעים. אם זה קטן מדי, שאי אפשר לראות את זה. השאלה, יש שאלה בפוסקים, מה נחשב לראות? הם צריכים לראות את זה ממש בצורה ברורה, עד כמה צריך להיות ברור. אם אני רואה שזה ברור, אבל זה ברור, זה נראה כנקודה. זה לא נראה כג'וק, זה נראה כנקודה. אלא כמו הקנימיות בתפוזים. שמעתי שהקנימיות בתפוזים, שרשום זלמן אורבך הביאו לו תפוזים, והוא אמר שצריך להיות שרץ השרת, צריכים לראות אותו זז. לא רואים אותו זז, זה לא נחשב, אז עשו על זה עיגול מסביב לקנימיות אלו, חיכו קצת וחזרו ורואים אותם שהם לא בתוך העיגולים. אז הוא אמר שהם נחשבים, חמיכמיר שהם נחשבים תולעים, כאילו שאסור לאכול אותם. אבל מה עם התולעים שנמצאים באוויר? כשאנחנו נושמים את האוויר, יש, ברוך השולחן כבר מדבר על זה, בעצם הוא אומר, הוא מביא ראיה, הוא אומר כך, הוא אומר שאם לא רואים את זה, זה לא בעיה, ואני יכול להוכיח לך, כי אחרת יש על נשום. ודאי שהתורה מותרת לנשום, כי כשבן אדם נושם, אם מסתכלים מתחת למיקרוסקופ, אז אנחנו רואים כל מיני דברים, פרוטוזיה ואמבות וכל מיני דברים כאלו. אז ודאי שהתורה לא ניתנה לאנשי מעבדה, גם לאנשי מעבדה, אבל לא צריכים את המעבדה כדי לקיים את התורה.
אז מה הוא נתן כסימן על אורבך, נכון? אם זה זז?
הוא אמר שצריכים לראות שזה זז, שרץ השרץ. כך הוא אמר, ולפי זה, אם רואים שזה זז, השאלה עד כמה צריכים, האם אני צריך לראות בעין, ובעצם זה עשה הספק שלו. אני חושב שהוא החמיר שם רק מטעם חומר של ספק, לא מטעם ודאי. כי יש כאלה שאומרים שצריכים לראות את זה זז. זה שאני שם עיגול, זה אם אני שם עיגול מסביב, אני הולך, ואחר כך אני מצאתי את זה מחוץ, ואני יודע שזה זז, האם זה מספיק כדי לסור את הדבר הזה? אבל לדעתי אני לא יודע אם זו בעיה גדולה. אני חושב, אם מקפידים, מסתכלים, זה לא צריך לדאוג ולהשתגע, לראות ג'וקים בכל דבר שאוכלים. יש כמה היתרים.
עכשיו יש עכשיו תורה שלמה של התוראים.
זה עכשיו זה קל מאוד. אני זוכר בתור ילד, במחסה, שאני, אז העיניים שלו היו טובות, עדיין, ועזרו לי את העבודה לעבור על החסה, להסתכל, לראות, למצוא את ה... אז ישבתי ערב פסח, זמן ארוך, לבדוק, ומצאתי. מצאתי. והם היו גדולים מספיק לראות אותם. אבל מכיוון שהם היו בקמופלאז', הם היו באותו צבע של העלה, אז היה קשה לראות אותם. אבל אם מישהו לקח וזהו, זה לא היה שהם היו קטנים מדי, ואני ראיתי אף אחד אחר לא רע. אם הייתי לוקח אותם, זאת אומרת, חתיכת נייר, הייתי מראה לך, היית רואה את יופי. אבל צריכים להקפיד, ברוך השם, היום עם הקיבל ונשאר לנו עם גוש קטיף בינתיים את הפטנט שלהם
של ה... אני שומע מהרבה אנשים כל מיני... עכשיו, הם לא אוכלים שום דבר, אתה מבין? אני... שכל דבר שאתה נותיח חשוד.
אני...
לדוגמה, תהנה לט"ו בשבט לא אוכלים תהנה.
אפשר לפתוח, להסתכל בפנים, רואים את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדברים לאכול. אם יש שבעת המינים, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבעת מינים, אז אנחנו צריכים לאכול. לא צריכים להחמיר מדי, לא צריכים לקר מדי. הייתי שנה שעברה בניו יורק, והם סיפרו לי שדיברו על מישהו מוכר מכשירים כאלה לנקות את המים, כי יש ברוב בברוקלין, אני חושב, ג'וקים בתוך המים. פשוט חוץ מזה שאני תמיד אני חושב שיש לו מישהו, כשיש לו מישהו אינטרס, מישהו מרוויח כסף מדבר, אני בן אדם חשדן, מה אני יכול לעשות? אני חשדן שאולי יש לו איזה אינטרס. ראיתי את זה פעם כשהייתי בחור ישיבה עדיין, וזה מכיס אותי. לכן אני מדבר על זה, ראיתי את ה... יצאתי פעם מהישיבה, ראיתי בעיות לעורר את הציבור של הסבון שיש בו טרף וזהו, והיה מודבק, היה בבית וגן רחוב הפסגה, והיה עוד שלט, גם כן מודבק בערך באותם המקומות. יצא דבר חדש לציבור המהדרין, סבון ולא חשש. בן אדם הדביק את שני הזה, אז זה טוב לעסקים. אחד שאומר, אני מדבר על איסור, והשני שמדבר על זה שהוא יש לו את זה. כשזה נכנס, אני חשדן. אני לא אומר שלא צריכים לבדוק את הדברים האלו. יש עניין של צריכה כשתייה, מתי כן אומרים את זה, מתי לא אומרים את הסבונים שלנו, אם אין אמרויים לאכילה בכלל, שאתה תרמיד אותם. יש דברים כאלו, אבל תמיד אני חושש, אז פה גם כי חשש. אבל אמרתי למישהו, אם אתה מסתכל, אתה מרים את הכוס, ואתה מסתכל בתוכו, ואתה לא רואה את המים, זה לא בעיה לבדוק את זה. מסתכל במים, ואני לא רואה שום דבר, אז מותר לשתות את זה. אני לא צריך, אולי בגלל שמישהו ראה, אולי מישהו ראה, אני צריך להפיל על זה בדברים אחרים. אבל אם אני בודק, 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 ואני לא מוצא, מוצא את זה, אז יש לו איזושהי חזקת קשות. ובדברים האלו, גם כן צריכים, יש דרכים איך שנהגו בכל מיני דרכים, וצריכים גם כן לקבל, אם היה מנהג על דבר מסוים, אז אם השתנה הטבע וזה יכול לקרוא, אז צריכים להקפיד יותר על זה. אבל אם, לא, אם הכל נשאר אותו דבר, אני סתם הייתי אחרי הקשות באחד מהישיבות בירושלים, והבחורים חששו שהייתה איזו אישה ירושלמית שעבדה שם במטבח, וחששו מכל מיני נקודות על הסלט, שהלכו לרשום זלמן אורבך. דיברו איתו שהיא לא בודקת כמו שצריך, מה איך צריכים לבדוק וזהו. כאילו איזה אישה לא בודקת. אז הוא אומר, תשמע, תלך לאיזה אישה ירושלמית ותראה איך שהיא בודקת, איך שהיא בודקת, ככה צריכים לבדוק. הן יודעות, האימהות שלנו ידעו איך לבדוק את זה. אני לא אומר שאין, יהיו כאלה שלא ידעו, אבל בדרך כלל ידעו, וצריכים להקפיד על מה שהקפידו. למה? לפעמים יש מקרים שפעם השתמשו בהרבה, איך קוראים לזה פסטיסייד, כאילו כל מיני חומרים, ועכשיו זה מסוכן, ולכן יפסיקו להשתמש בזה, ולכן יש יותר ג'וגל. אז המציאות השתנתה. אז במקרה כזה, באמת צריכים להקפיד יותר, לא צריכים להגיד, אני אכלתי את זה, כמו שמישהו פעם אמר לי, אני מנהג בפסח, שאנחנו בשמיני לא אוכלים שוריה. אבל ביום השמיני של פסח, שזה היה צריך להיות היום, ברוך השם אנחנו פה בארץ, אז יש לנו ריצוח אחד במקום, אבל בשמיני של פסח אנחנו אכלנו שוריה, כי בשמיני של פסח זה דרבנן. אז הייתה לי איזה קרובת משפחה שהיא כשהגיעה לארץ, בשמיני של פסח היא אכלה שוריה. אמרתי לה, או שאת אוכלת כל החג, או שאת אומרת, את לא אוכלת כל החג, זה לא... היא לא ידעה שהמציאות השתנתה.
היא
תיקה בדיוק, אבל בצורה לא נכונה. אז בכל הדברים האלו צריכים לדעת, אבל לא צריכים... הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוכל, ופירות, יש שבעת אבנים, יש תמרים, צריכים לפתוח אותם, לבדוק אותם, יש דרכים איך לבדוק אותם, ואפשר לאכול ולברך את הקדוש ברוך הוא, הפירות שיש לנו פה בארץ. רק עוד שני דברים קטנים ונסיים פה.
המקרה, המקרה,
כן, כן.
אז הרמב"ם אומר שעכשיו, אמרתי מה שאמרת עכשיו, הוא אומר, השתמשו בכל כל כך חומר, חומר כימי, שפעם זה מאוד קשה לאכול קירה. עכשיו, מכיוון שהשתמשו בהמון המון חומר, כמעט ואתה לא רואה שום חלק בקירה, אתה בודק את כמה גרעינים, אם זה נקי אתה יכול לאכול. שזה לא היה פעם.
צריכים להיות מעודכן. צריכים להיות מעודכן בכל הדברים האלו, מה המציאות. בדברים האלו אין הלכה למשה מסיני, מה כן ומה לא. מציאות, אם זה כן נגוע, לא נגוע. אם זה סוג שכן נגוע, סוג שלא נגוע. צריכים פשוט להיות, להכיר את העניין. עוד שני דברים קטנים. אחר כך יש לנו עופות. זה רק דבר אחד. עופות את החסידה. חסידה עוף תמי, והכלל הגדול בכל הבהמות הצמאות, אחד מהדברים שמפרשים ידיעים, שיש להם טבע רע. כל הטורפים לא קשרים. עופות הדורסות לא קשרות. זו השאלה של ההודו, שהנכדים של השלה לא אוכלים הודו עד היום, כי אמרו שהוא ראה פעם הודו שאתה דרס. יש דיון על זה, כאילו אם יש לנו על זה קבלה, אם אין לנו על זה קבלה. בכל מקרה זה הכלל. פתאום מגיעים לחסידה שהיא עוף תמי. ושם כתוב את החסידה, היא דיה לבנה, ולמה נקרא שמו חסידה? רשי, שעושה חסידות עם חברותיה במזונות. היא מביאה מזונות, היא נותנת הכנסת אורחים, ואף לי. אז אני חושב שזה החדוש יריב, ששואל, אז למה אוף תמי? ומידה טובה. צריכים לאכול את זה, להכניס את זה, להעלות את זה לקדושה, להכניס את המידה הטובה הזאת לתוך גופנו. למה היא טמאה? אז הוא מדייק ואומר שהיא עושה חסד עם חברותיה במזונות. היא לא עושה חסד עם כולה, רק לחיקה שלה, רק לחברות שלה. חסד כזה זה לא חסד אמיתי, חסד אמיתי זה אתה דואג לכולם. ודאי שאתה דואג יותר למשפחה, ודואגים גם יותר לסביבה, אני אירחה, קודמים, אבל צריכים חסד בצורה כללית. לא רק עם אחי חברה שלי, אני עושה חסד, לא חברה שלי, לא עושה חסד. זה לא חסד אמיתי. ככה אומר חידוש הריב. סיימת.
מעניין שנקראת חסידה בתורה.
כן.
יש, כאילו יש יב, אמנם ראשי שמעת שהיא...
אני רוצה חסר. הלשון חסר היא כשאומרים את זה בגילוי עריות, וזה אתה מתכוון. שחסר אומרים בגילוי עריות, שזה חסד, בעצם בא מאותו דבר, שככה היו צריכים להתחיל את העולם. היו צריכים להתחיל את העולם, היה רק אח ואחות, והיו צריכים לעשות חסד אחד עם השני, להתחיל את העולם. אז בעצם זה בא מהדבר בעצם יש לנו הרבה מילים כאלו שהם אותם המילים וגם הפוך, גם קודש וקדישה, גם חסד וחסד, אולי עם הדברים האלו, כי אם משתמשים במידות האלו בצורה אחת, זה ממש טהור וטוב. אם לוקחים את אותה מידה ומשתמשים בזה בצורה לא נכונה, חסד זה אי אפשר להגיד, לפעמים היה פתגם ביידיש שאומרים פתקה בירש, פרומה, יהודים לא עושים, פרומה גלחיס פרום הקומר, הוא הדוק, אפשר להגיד. טוב, נועס הוא טוב, זה לא יכול להגיד לא. יש איזה חסד, יהודי צריך להיות ישר, צריך להיות ערלך, ככה היו אומרים. כשלוחים את המידות האלו ומאפתים אותם, אז יוצא לא רק דבר גרוע, אלא הרבה יותר גרוע. לפי הכוח של האטום, כשמשתמשים בזה בצורה לא נכונה, הרבה יותר גרוע מסתם מקל. ככל שזה יותר טוב, יכול להיות יותר טוב, יכול להיות יותר גרוע. הדבר האחרון רק רציתי לסיים, אנחנו מסיימים פה את הפרשה עם עניינים של טומאה וכלי חרס. כלי חרס, הטומאה בכלים של מתכת יכולים לקבל טומאה בנגיעה, כלי חרס רק תוכו מקבל הטומאה. כן, רק תוכו. רק זה שהוא מקבל דבר. הרבי מקוצק מסביר שכלי חרס אין לו חשיבות. כלי חרס הם היו דברים, כלים לא חשובים בדרך כלל. מתכת זה כלי חשוב, כלי חרס הם לא חשובים, לכן הם לא חייבים תפילה. ולכן החשיבות של הכלי חרס זה רק בזה שהוא יכול להחזיק משהו. רק בזה שהוא יכול להחזיק. ולכן התאומה שמגיעה לכלי חרס זה בתור רק בתוכו, כי זה כל הייעוד שלה, זה כל החשיבות שלה שהיא יכולה להחזיק, סליחה, שהוא יכול להחזיק משהו. הוא אומר, בן אדם הוא גם כלי חרס, כך אומר רבי מקוצק. בן אדם מאפר הוא ומאפר תשוב. אז הבן אדם צריך לדעת הוא כלי חרס, וכמו שכלי חרס אין לו חשיבות בעצמותו, בגשמיות שבו, בחומר שבו, החשיבות שבו זה רק כי הוא מחזיק משהו. אותו דבר, בן אדם צריך לדעת שהחשיבות שבו זה רק במה שהוא מחזיק בתוך תוכו, אולי מה שהוא אוכל, זה נכנס בתוכו גם כן, אבל זה לא, זה האמיתות, הפנימיות של הבן אדם, האמיתיות של הבן אדם, זה החשיבות שבתוך הבן אדם ככלי חרס, מה שכמו שאנחנו אומרים בתפילת יום, בתפילת יום הכיפורים, משהו כאדם הוא כמו כלי, משתמשים שם ככלי חרס גם כן, אבל שם זה, ולכן הבן אדם צריך למלות את עצמו עם כל מיני דברים טובים. ובעזרת השם שנזכה. לכולם שבת שלום.